נתחיל. לא יודע, אתמול בסוף החבורה שהייתה אתמול קצת הסברנו מה זה סוגיית פתיחה למסכת ואיך זה ניכר כאן, כלומר איך מאפיינים של הסוגיה כאן הם גם במסכתות נוספות וגם היה בזה שיצאה מעשית לפי זה איך כדאי לקרוא סוגיה כזאת. סוגיית פתיחה זה כמו הפתיחה של הרב רם, זה רצון של אורחי הפרק הזה על ההתחלה כבר לחשוף אותנו לאיזושהי שאלה מושגית יסודית, לחשוף אותנו לדרך קריאה מסוים של הפרק, לנפק מידע. ראיתם שבעצם מי שלמד את הסוגיה הזאת כבר יודע את כל המשניות, גם אם הוא לא תניה לי, הוא יודע את כל המשניות, נכון?
המשנה האחרונה.
בסדר, מישהו רוצה לקרוא את המאמר של הרב ברנדס? יש לי עוד את שואל למחשב שלי.
זה המאמר של זה
מרעבה, 40
עמודים.
אני התחלתי לקרוא ואז
ראיתי, מה, אני
מתוך 40
עמודים, לא משנה.
ואתה ירשת, זה ממש שצריך לעשות לחרום מסכת נזיקים, שחקו אותה לשלוש, לחלק לך את המאמר לארבע. אבל בסדר. אוקיי. הרב ברנדס לא דיבר על הסוגיה הזאת, והייתי אומר יותר מזה, שמה שהזכרתי אתמול בשמו, שבסוגיות פתיחה להתייחס יותר לתשובות מאשר לשאלות, בסוגיה כאן זה לא טכניקה שאפשר להשתמש בה, נכון?
אוקיי.
כי אין פה יותר מדי שאלות, כן? בסדר, אבל עצם הרעיון הזה שסוגיה פתיחה צריך להתייחס אליה כסוגיה עם נתונים מיוחדים, עם הגד, שיש לה מטרה מסוימת, זה ודאי אמירה נכונה שאני חושב שהיא מסייעת לדמות הסוגיה הזאת. בסדר? זו אמירה כללית. מישהו יכול לקחת לנו משהו על מבנה הסוגיה? לחלק אותה לחלקים,
כותרות. יש את השני הלשנות.
כן. שזה לשנה אחת, המטרה יותר להוכיח את גודה, אולי.
אתם קופצים לפרטים, אני יכול כאילו לעצור אותך, בוא נעשה למקד את הדיון. אני מציע, אני רוצה להסביר כאילו את השאלה שלי. בסדר, גם החבור הזה הזדמנות יותר גם ל... הסבר קצת מתודי יותר, כן? כשלומדים סוגיה, אפשר, ככה לימדו אותי, נתחיל לקרוא ו... עד שנגמר, כן? מה שמאוד כדאי לעשות, זה לנסות לזהות את גבולות הסוגיה.
לפני שאתה אני...
בסוגיה? לא לפני, אתם כבר למדתם.
כן.
בסדר, אני אומר תוך כדי הלימוד, אני אגיד לכם טכנית איך אני עושה את זה, את הפעמים בלימוד. אני גם עכשיו רציתי לעשות, וזה טכנית, לא יודע, לא הסתיים ילדה. אבל אני בדרך כלל מוריד את טקסט הסוגיה למחשב שלי. אני אגיד לכם גם שאני כבר, אם כבר אני מוריד טקסט סוגיה, במקום ללכת דפק פשוט ולהוריד ממנו טקסט נוסף הדפוס, אני כבר אומר, אני אעשה שניים במכה, אני מוריד נוסח של כתב יד הכי טוב של הסוגיות.
מהאקדמיה?
היות ויש לי מינוי לאקדמיה, אני יכול להוריד מהאקדמיה. ככה אני עושה. אפשר גם להוריד מליברמן. בישיבה עכשיו, היום יש את מאגר ליברמן. אז זו הזדמנות רק להגיד במבזק קצר, של ברבטה יש כתב יד המבורג, 165. שנחשב, הוא כתב יד ספרדי מהמאה ה-12, יחסית קדום. מאוד, מאוד כדאי פעם לראות איך הוא נראה בפנים, כי הוא יפהפה, זה כאילו, יש ב-1911, לפני 99 שנה כמעט, כן? זה מישהו, אז עוד לא היה מכונות צילום, אז רצו להוציא מהדורה שלו, מישהו העתיק אותו, ועוד פעם. ממש יפהפה כתב היד, ויש פקסימילים ענקיות של
אלקטרונות. לפני 100 שנה, אבל...
לא יודע.
זה מזמן, מעניין.
אני לא יודע, אבל יש כאילו מישהו, תיק חלק, לא יודע. אבל יש פקסימילה כזאת, כאילו, בספריות. ומי שמגיע הזדמן לאלון שבות בספרייה בהר ציון, יש את זה באוניברסיטה, משהו ענק כזה. זה כתב יד שנחשב מאוד משובח. אז אני כבר, אני עושה טכניקה הזאת, יש שם מוריד את כתב יד המבורג. מתחיל לפסק את הסוגיה, ועושה אנטר, כל פעם שנגמר משפט, עושה אנטר, אנטר, אנטר. כשאתה מסיים ללמוד, אחרי שאתה למדת, כדאי עכשיו לעשות, להתבונן, כאילו, איפה זה מתחיל, איפה זה נגמר. עכשיו, זה בין יתר קשור במה שהרב רם מזכיר כמה פעמים, וקולות שיש לבית המדרש, ההנחה היא של הסוגיה שגד, הסוגיה שעריכה. כלומר, המילה שאני זוכר כששומעים אותה בישיבה, כל מיני מחקרים, שיש לה סוגיה מגמה, היינו נבלים מזה בהתחלה. אבל אני אבדמה את זה, העורך הסוגיה גם יש לו הגד. לא רק מביא מקורות ומה שיוצא יוצא. הוא מגיד שיעור, שיש לו מטרות, יש לו בלשון צהלן, כן, הוא יודע מראש פחות או יותר מה הוא רוצה, וכשהוא פורס את המקורות הוא לא תמים, הוא לא זורק את הקוביות ומה שיוצא, הוא מנסה לכוון לכיוון מסוים, לרעיון מסוים. במקרה כאן זה נורא נורא בולט בסוגיה, ולכן אם אתה שם לב להתחלה ולסוף יש לך הבנה יותר טובה של הסוגיה, בשלב הבא הוא לחתוך אותו לחטיבות.
למה דבר? גם תוסות אומר את זה, תוסות אומר כמו שהלשון סבור, זה אומר שזה הולך להתאחות.
נכון, נכון מאוד. כן, זה מאוד בולט בסוגיה. אני אתחיל לקרוא, נראה את זה, ואני אומר יצ בצדק. כבר הסברוע והסוגיה הזאת, הוא כבר על ההתחלה מלמד אותך מה נכון ומה לא נכון. לפני שלמדת אתה כבר יודע. לא, אבל זה הטכניקה השנייה, הנוספת, שאתם מיומנים בה, אבל כדאי לעורר מודעות. זה נושא הטרמינולוגיה בתלמוד. מי שמכיר את הטרמינולוגיה, אז הוא יודע לקרוא אותה. הסברוע, מי שמכיר אותה, הוא כבר יודע שמה שהולך לקרוא, כנראה מה יקרה לו. שהוא ידחה, כנראה, כן? זו נעם הרי בעל התוספות מצא עוד מקום שלא דחו, אבל יצדק. מי שמתחיל שיעור בסברוע הוא כבר חסך את הקלפים שלו, וזה מה שיקרה באמת מהלך הסוגיה. אפשר לחוש בזה מאוד חזק בדבר הזה. אז אלי, אתה יכול עכשיו לעשות עוד פעם, אלי? פליז. כאילו איפה הסוגיה נגמרת? איפה היא מתחילה בסברוע? איפה היא נגמרת? ותשתתפו, בסדר? כאילו, איפה זה נגמר לדעתך הסוגיה?
המעבר למשפט הבא במשפט.
אז איפה זה?
קודם. אתה בונה את זה כותו באמצע.
שאיפה זה? איזה דף איזה דף אתם רוצים לסיים בסוגיה? בגימל עמוד א' עכשיו בא נועם ואומר שלדעתו זה הסוגיה נגמרת והחזיק, נכון? והסוגיה הבאה מתחילה במקום שנהגו לבנות. כולם מסכימים לזה? כן. לפי איזה קריטריון אתם חלקים סוגיות? בוא נשאר ככה, זה איזה שאלה צפת.
לפי הציטוטים
מהמשנה. אז אם יהיה לי עכשיו חמישה דפים ובזיקה לציטוט במשנה, אז זה הכל סוגיה אחת?
לא, יכול להיות שבתוך זה גם יהיה.
יש שתי נושאים אולי, אבל זה כאילו נושא... עכשיו בתוך זה אולי נצא לחלק הזה לעוד...
כן, בבקשה.
לא תמיד, לפעמים יש ציטוט משנה שיש איזה חמש עמודים אחריו שפתאום הם נכנסו בכלל לדיון אחר לגמרי.
בלשון אחר, אולי צריך להבדיל בין סוגיות בעלות אופי פרשני לבין סוגיות בעלות אופי עצמאי של מסכות במאמרות וכו'. אני הייתי נזהר מלתחום אוטומטית המשפט הבא במשנה, כי זה לא תמיד כך. בהקשר שלנו, איזה... אני אעזור רק את השאלה של איפה הסוגיה נגמרת, אבל איזה אופי יש לסוגיה. אז קודם דיברנו על סוגיה פתיחה, אבל אחת השאלה המרכזית שהיא מעמידה במרכז עיונה, איזה שאלה היא מציגה?
מה זה קריאה, שמה זה
קורה? כן, כולם מסכימים על ההגדרה הזאת?
כן.
בוא נשמע.
כדי להבין אם יש
מזגרה
או לא.
בעצם אתה אומרים פה סיפור רציני. אסף אומר את זה בעצם סוגיה פרשנית. לקחו מילה אחת מהמשנה, שאלו מה פירושה ו... ממילא מה פירוש המשפט הראשון במשנה, זה סוגיה בעת אופי פרשני, מזה יש נגזרות מושגיות. כן, בא אל עזר ומה אומר מראש, הסוגיה הזאת היא מושגים, נכון?
גם ברור שזה מושגים, כי בכל המקומות ששואלים מה היא מחיצה, ברור מה זה מחיצה, זה משהו, כל המקומות משהו עד 10 טפחים. פה זה מתוך השאלה רואים שהם העניין שלהם להגיע לסוגיה של איזה קריאה דווקא.
צויין, פה אתה כבר נכנס לעובי הקורה ואומר השאלה הזאת היא לא שאלה תמימה, שבאמת לא ידעו, כן?
כן.
בסדר, זה... כיוון אחד, אבל בעצם יש פה תערובת בסוגיה הזאת בין ההצמדות לפרשנות של המשנה שמוליכה לדיון מאוד, מאוד רחב, כן, בשאלה מושגית מרכזית. אני יכול להגיד שסוגיות פתיחה הן מאוד מאוד אוהבות להתאפס לשאלות פרשניות. תחילת פסחים, מה פירוש המילה?
אור.
תחילת קידושים, הם סוחטים כל מילה והם מפרשים אותה. גם פה, מפרשים את המילה... זה כנראה שניהם נכונים, ככה אני חושב. כלומר, זה גם סוגיה שהיא מתחילה, ופה בעצם אולי הרב ברנדס נכנס. השאלה שהסוגיה מציגה היא שאלה פרשנית. האם העיקר בסוגיה הזאת הוא ההיבט הפרשני או המושגי, אפשר לקחת את המתכונת של הרב ברנדס ולהגיד, הסוגיה באמת רצתה להביא אותנו לעניין המושגי. זה בני, אתה צריך לבדוק האם באמת השאלה הלשונית הזאת כל כך שאלה מדהימה, כן? אז נגיע מיד לסוגיה, אבל מבחינת הסוגיה, ולכן בעצם בואו נחלק קצת החטיבות. אז איפה החטיבות של הסוגיה הזאת? ונלמוד, אני אגיד לכם משהו על הדפוס. אחרי זה דיברתי אתכם גם על כתב יד, אבל בעיניי הבעיה המרכזית של הדפוס הוא לא הנוסח שלו, אם הוא מדויק או לא מדויק. הבעיה המרכזית שהטקסט הוא מלבני. כלומר, אתה לא רואה פה כלום, איפה המשפט נגמר, איפה המשפט מתחיל. אני אשתדל לעשות תיקון ולאבא, או תעשו את זה אתם לבד, כן? יש לרובכם מחשבים. להתחיל ללמוד בטקסט כמו סידור קורן, טקסט שמפוסק על ידי שורות חדשות. זה חוויה אחרת של קריאה, ממש, כן? בכל זאת, להיות לרובכם, זה מה שיש היום, כן? אז אלי, בוא נמשיך איתך. בסברו הפותחים את השאלה הפרשנית. איפה היא נגמרת, השאלה הפרשנית? איפה נגמרת החטיבה הראשונה של הסוגיה?
מה הכוונה? כל הסוגיה הזאת של איזה קריאה?
לא, איפה נגמר החלק הראשון? לפני כן אמרו לי פה חבר'ה שהסוגיה נגמרת פה. בסדר? היה מי שרצה להגיד שהסוגיה נגמרת פה, נכון? ומי שהחליט שהסוגיה נגמרת פה, איפה נגמר הדיון הראשון בסוגיה? החטיבה הראשונה.
אבל מינה וליסרס באמה כמה שמען קוטר.
אז אלעזר אומר לי שנה אחרינה, כן, מה אתה אומר?
כמה גדולת, החטיבה גדולה יותר, כן, זה שנה אחרינה. אבל מתוך זה, יש לך גם מסבורה, והבא מינה וליסרס באמה כמה שמען קוטר. ואחרי זה אנחנו כבר דנים בתוך גודם, בנושא של אם יש איזה קריאה או לא, נחצר. אני חושב שכן, שתי חטיבות זה שתי לשנות, לשנה כמה לשנה החליטה, לשנה חלינה. מתוך הלשנה כמה יש לנו שתי חלקים. החלק הראשון זה הפירוש הלשוני, אם זה גודה או פלוגתה, ואחר כך לשנו את החטיבה של התשמה.
אוקיי, אז בגדול מה שבעצם אתם אומרים, בואו נראה את שיטת החצייה. קודם כל, החצייה הכי פשוטה זה שתי הלשנות.
החצייה?
כן, כאילו... קודם כל, חטיבה אחת היא הלשן הראשונה, חטיבה השנייה, הלשן השנייה. כן? שאלה שאני אוהב לשאול, לא יודע, אתם יודעים, זה מטריד אתכם, חשוב לדעתכם לשאול, זה לשאול מאיפה באות שתי הלשנות. כלומר, מה הרקע להיווצרות שלהם? האם אפשר להציע משהו? יש כל מיני אפשרויות. בואו נבדוק אולך קריאת הסוגיה כאן. מה הרקע לשתי לשנות? אני יכול להגיד כמי שלמד תורף תורתי מאבי מורי, אצלו לא שואלים למה יש שתי לשנות, מכל השיעורים שלו יש בין שתי לשנות. מכל השיעורים שלו זה אפשר ככה ואפשר ככה. סיפר לי אבא של יץ, שהוא קורף קצת לאבא שלי, שהוא יצא הקרח הראשון לשיעורי הרב אהרון ליכטנשטיין, אז הוא הביא את זה לבן דוד החרדי שלהם, אתם צאצאים, הם צאצאים של הרב פרנק. והביא את זה לבן דוד החרדי באשדוד, ראש הישיבה בגרודנה, וזה בעצם פונוביש, כן? והוא הסתכל קצת בספר ואמר מיד לאבא שלי, הספר הזה מזויף. תלמיד טועה, כתב אותו. הוא אמר, לא יודע מה אתה אומר ככה. אז הוא אמר, תראה, בכל עמוד כתוב שאפשר ככה, אפשר ככה. מה, הוא לא מביא ראיות, הוא לא מכריע, הוא לא מציג עמדה ברורה, מה זה יכול להיות ככה, יכול להיות ככה. זה בטוח תלמיד טועה, כתב אותו. אז בהזדמנות נסביר לכם יותר למה, מה זה השיטה הזאת של האפשרויות. אני עצמי לא עובד רק כפי שאתם יכולים לראות בשיעורים, אבל זה כאילו טבעי שיש כמה לשנות, אבל בגמרא זה לא כל כך טבעי שיש לשנות. זו חצייה אחת. עכשיו בא יצבא אומר, בתוך כל לשנה הוא חוצה אותו לשניים גם, כן, איזה חצייה? הפתיח, שאיזה שאלה הוא שואל, מעלה את השאלה של מה הפירוש המילולי, מציג את הדילמה שהוא גם בסברוע בעצם, איך הוא מתפקד לכאורה בתוך החטיבה הראשונה בפשטות? הוא מתפקד, היות ויש שתי אופציות של פרשנות, אז הסברוע הוא האופציה שהעדפנו לעבוד איתה בפרשנות. כלומר, יש פה שתי אופציות איך לפרש. הסברוע מה אומר? אנחנו מעדיפים לעבוד עם אחד, בוא נראה איך זה עובד בלשון מדעית, איך היינו מתארים את זה? נכון, או היפותזה.
אבל שני נאמר סברות.
מצוין, זה בדיוק העניין. אתם קודם ניצקתם, ניצה אמר, ותוספות אומרים את זה, זה נכון, שהסברוע איך מתפקד?
כתחייה.
כתחייה, סברנו וזה טעות. אבל פה בנועם עכשיו אומר דבר נכון, רגע, יש סברוע ושתי נשענות.
אז בוא נקרא את התוספות.
אז רגע, שניהם נדחו. רגע, שניהם?
תוספות
אומר על זה. כן, איזה תוספות?
ראשון, בסברוע.
זה ראשון.
הדיבור מתחיל סברוע, כן.
אבל גם זה לבסוף,
כאי כאמר
סברוע, לפי שזה הראשון, אינו עיקר, אבל תפיל את זה לכמה, תפיל את זה לכמה, תפיל את זה לכמה,
כן, מה אתה עושה אומרים? שהסיבה שכתוב סברו אמרו, כי הלשון הזאת היא פחות עיקר. עכשיו לפי זה, האם היית מצפה שיהיה כתוב סברו אבל אישה נאחרינה?
לא, אבל הוא
מסביר. לא, נכון? הם אומרים ככה, סברו לא בא לציין שלא תרצי את הקושיות, הוא בא לציין שאני לא אוהב את זה למרות שתרצי את הקושיות, בסדר? אבל זה בא לציין לפי הדעה הראשונה בתוספות איזושהי עמדה של בעל הסוגיה שהיא לא, שהיא מרומזת לך שהיא לא אוהבת לקבל, היא לא רוצה לקבל את העמדה שהיא הולכת להציג, נכון? אבל אז מאוד לא ברור, נועם אומר בצל, לפחות לפי נסח הדפוס, אז מה סברו מופיע בשתי הלשנות, כן? אין כמעט תגיד שזה נגטיב, כן, איך יוצא משנה אחרינו בדרך כלל? כמו נגטיב, היום בצילום הדיגיטלי, אתה צריך להסביר מה זה נגטיב, פשוט הופכים אותו, כן? זה הכל מתהפך, אבל זה לא כך פשוט, כן? מסברוע גם יכול להתפרש באופן אחר, הסברוע אומר, נקרא מיד את שתי האופציות, שתי האופציות, איך לפרש את המילה מחיצה, נכון? שמה הסברוע אומר? שאנחנו מעדיפים לעבוד עם
שיטה הזאת,
עם אחד מהם, בוא נראה איך זה הולך, כן? זה הסברוע אולי. מה זה הסברוע? זה בלשון מדעית, זה סוגיה שיש לה היפותזה, ועכשיו מה היא הולכת ועושה לו?
בודקת.
היא ממש פופריאנית הסוגיה. מה זה פופריאני? אני אסביר. זה לא הזמן עכשיו לתת סקירה על כל פילוסופיה של המדע, אבל את הפרדוקס של המדע אתם יודעים. כשהמדע הפך להיות אמפירי, אז הוא הפך להיות עם הישגים שחדרו יותר להבנה של המכניזם של הטבע, ולכן התחיל להתפתח מזה טכנולוגיה אדירה. כל הפיתוח הטכנולוגי של העולם הוא בא עם השינוי התפיסה המדעית מתפיסה טליולוגית, שהיא התפיסה התכליתית ששואלת שאלות מרות של משמעות על העולם, שמה הוא קיים ושמה התופעה הזאת נמצאת, אבל אי אפשר לבנות מכונה מידע כזה. גם הידע הזה הוא בדרך כלל לא מוצק. כשהעולם הפך להיות, המדע הפך להיות אמפירי, אז המדע התחיל לקבל הבנה יותר גדולה של האופן שבו הטבע פועל וידע את המשמעות שלו, ואז הוא התחיל להתקדם. אבל אז גם התחילו לשאול, מדע אמפירי הוא בעצם, התצפיות שלנו תמיד 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 הן מוגבלות באופק, אתה אף פעם לא רואה יותר מהתצפית שלך. מה אתה יודע? אתה כל יום רואה שהשמש זורחת ושוקעת, אולי פעם ב-6,000 שנה יום אחד מחליטה לא לעשות ככה, כאילו אתה אף פעם לא יכול לראות מעבר לאופק שלך. והשאלה הזאת היא ידועה בעיקר כשאלת האינדוקציה, כלומר איך אתה, איך הניסיון יכול ללמד אותך על מעבר למה שלא. ואם תגיד שהניסיון מראה, זה טיעון מעגלי, כלומר אתה אף פעם לא יודע. וכל תודות הפילוסופיה מהמאה ה-18 זה ניסיון לענות על השאלה הזאת. אחד מהתשובות, בסדר? זה היה פילוסוף גדול של המדע במאה ה-20, קארל פופר, שאמר, אתם בכלל לא הבנתם איך מדע עובד. מדע לא מנסה לאשש, הוא לא מנסה להוכיח שזה נכון. ומה המדע מנסה לעשות? תיאוריה מדעית היא תיאוריה שניסו לפרוח אותה והדפו את ההתקפה. וסך הכל תיאוריה מדעית היא הצעה עד שנמצא בעיה, ואז נעבור לתיאוריה אחרת. לכן זה רציונלי. כי מה שאני מנסה לעשות הוא לא לומר, בעצם כשהמדע נושא ניסוי הוא לא מנסה לטעות שככה זה, הוא מעלה הצעה והוא מעלה אפשרות בלשון שדיברנו קודם, והוא בדק האם זה עומד מבחן המציאות. אם הוא העמיד משהו שהיה יכול לשבור אותו והוא לא שבר, אז הוא אומר, אז אני אעבוד עם זה קצת, אבל הוא באמת לא טוען שזאת המציאות. עכשיו, כאילו כשאמרתי קודם שהשיגה פופריאלית, הכוונה אם עלה סברו, אז מה היא עושה לו? התקפה חסרת רחמים, היא מוחצת אותו, כן? אבל מה היא עושה כדרכו של תלמוד לכל הקושיות? כולה ממיישבת, כן? כולה ממיישבת, ולכן הבעיה של הסברוע. עכשיו, זה המבנה. עכשיו, משהו על הראיות, מאיפה כל הראיות מובאות, זה בדי שמתם לב.
כמעט כולם מהפרק שלנו.
כולם מהפרק שלנו, לפי איזה סדר?
סדר משנה.
לפי הסדר. בעצם, מה הופיע הסוגיה? אלו שאלה פרשנית, ואז מה באו ואמרו?
זה מסתדר, כל ה...
בואו נתחיל לקרוא, שאר המשניות, בעצם למדו משנה א' ושאלו עליה שאלה פרשנית, ואז התחילו להרבית, בואו נראה משנה ב', משנה ג', משנה ד', בעצם עברו על המשניות, כמו שנועם אמר בצדק, זה כמעט כולם הפרק שלנו, אפילו הגיעו לאיזה פרק? לפרק ב', נכון? וכשגמרו את כל הראיות מהתנאים, אז למי עברו? לפי הסדר, זה מובנה לגמרי.
כן.
למי עברו?
למוראים.
ממרה אחת של המוראים, אנחנו נראה אותם. מה בדבר, מה קריטית, אתה הבנת איזה קריאה. כן, המבנה בור, וכמה ראיות יש בשביל שפר? זה מתחיל מתשמע אחד, וכן בגינה תשמע שניים, כותל תשמה 3 קופין, תשמה 4 אין חולקין, תשמה 5 החלונות, תשמה 6 דבר רב נחמן. אתם יודעים משהו על מבנים ספרותיים ועל המספרים? יודעים על זה משהו?
יודעים שטבע זה, שבע זה הטבע ושמונה זה יותר מהטבע, חוץ מזה לא.
הגישה הספרותית גם בתנ"ך, גם בתלמוד, בכל המקומות היא מניחה ש... שיש תבניות של סוגיות, כמו שאדם עורך סוגיה יש לו איזושהי שבלונות כאלה ויש מבנים ספרותיים, ואחד מהדברים שאוהבים מאוד לדבר על זה מילה מנחה, שבדרך כלל אוהבים להגיד שהיא מופיעה שבע פעמים, וכשהיא מופיעה שבע פעמים אז בעצם זה בא לחקוק משהו בראש שלך, כשאתה עובד לפרשה כל הזמן המילה הזאת מלווה אותך, זה כאילו בא להגיד לך מה הנושא, זה בא, מה תרגיש, מה תחווה. סתם אתמול למשל אני, יש לי קורס מיכאל הרצוג השנה, לומדים לכל צדקה, גם עוזר לי להכין לקראת צדקה בבבא בתרא, ואתמול קראנו את פרשת צדקה בתורה, המילה אביון מופיע שש פעמים בפרשה ואני פעם אחת שבע פעמים, כלומר את הכל את הפרשה הזאת, זה ההיגד המרכזי שלה, כן? זה גישה שכתבו עליה רבים, המספר 7 גם אוהבים אותו לדבר על המהר"ל, אתה יודע למה? כי מה 7 מאפשר? הוא מאפשר פרבולה, הוא מאפשר גם ליצור תגבולות ותגבולות חייסטיות, כאילו ברגע שיש לך 6-7, יש לך צלעות, אז זה מקביל לזה, זה כאילו... מי ששומע את דוד נתיב השנה, הוא אוהב דברים כאלה. שתדעו, כאילו, יש פה 6 ראיות, היה יותר טוב מהשבע, אז בסדר. אבל בסך הכל זה מבנה, זו סוגיה מאוד מובנית, נכון?
המשנה שלנו גם הוא היה אולי. המשנה שלנו, רצינו
המשנה
שלנו,
אולי גם הוא היה. אז יצא 7. בסדר, אני אגיד את האמת, אני לא רוצה דוגמטיקן. אם יש 6, יש 6, כאילו. זה לא שאני בא לדוגמה שחייבים 7, ועכשיו אני אחפור מטר, לא יצא 7, לא יצא 7. דבר אחד ברור, יש פה עבודה שיטתית, נכון? רואים את זה, עבודה שיטתית על הצוות שאלה במשנה הראשונה, אחרי זה שיטתית תיאורים על החומר, שזה לא סתם בשביל לראות את האסתטיקה והיופי, שזה גם משהו שלא הייתי מזלזל בו, אלא אני חושב שאולי הסיפור של הסוגיה נמצא בתוך ההתבוננות במבנה. המבנה יכול לספר לנו קצת את הסיפור של הסוגיה הזאת, בעצם מה עומד על הפרק. מישהו רוצה להוסיף משהו? עד כאן על המבנה, על החלוקה הזאת, היא מוסכמת על כולם, היא נראית במקום?
אם האדם
הראשון
היה
זה הטובה.
גם יש שאלות כאילו שדי טובות פה, שאתה יכול כאילו להסביר, אם היית רוצה לדחוף את העניין של זה קריאה כן שהוא יזק, היית יכול להשתמש בזה. לדוגמה העניין עם הגג, זה ממש מקרה שיש בו דמיון, שאתה יכול כאילו להשליך מאיזה שיש מחצה.
אז לא איזה קריאה שם.
מה?
בגג זה לא איזה קריאה.
זה בדיוק העניין.
כן.
דווקא שם לא מוכרים במילה איזה.
כן.
שאלה, מה
הוא
עושה לעשות?
בוא, אני חושב שזו שאלה טובה, שאולי זו הזדמנות גם לומר איזה גיל יותר עקרוני, איך כדאי לקרוא סוגיות. אני כבר לא זוכר מי אני אומר למי, מה אני אומר למי, אז אם כבר דיברנו על זה באלול, וזה מיותר, אז תחדלו אותי, בסדר? לצעוק כולם חדל, אבל אם יש לזה טעם, כן, יש טעם, אז אני אסביר יותר. זו שאלה עקרונית בכלל, איך לקרוא את השק לביתר, או מה להפיק ממנה. פרים השק לבטריה זה פשוט טעויות או שלבים עד שמגיעים, או האם השק לבטריה היא חלק מזה מהלך שאם דיבר קודם על האורך שיש לו מגמה, כל אהבה של השק לבטריה היא חלק ממהלך מברר. עכשיו זה מאוד קשור גם בגישה שבו אתה קורא סוגיה, אלא הפילולוגים כשהם קוראים סוגיה הם אוהבים לפרק אותה לאבני הבניין שלה. הזכרתי פה כמה פעמים כבר מאז תחילת הזמן טפשטיין. טפשטיין עכשיו עד היום מייסד המדע התלמודי המדויק, וכל הגישה שלו היא, כשהוא כתב על המשנה, הוא כתב את החיבור הכי גדול על המשנה, 1300 עמודים עבור לנסח המשנה, ולמה זה לא היה עוד במשנה שהוא לא חפר בה. אבל כל הגישה היא לקחת את המשנה ולפרק אותה לגורמים הראשונים שלה, בוא נמצא את המשנה הקדומה, משניות בית שני, משניות רבי יוסי וזה, וכשהוא ניגש בפרק הוא מפרק אותו. מי שהם גישה כזאת, וככה הם קוראים הרבה פעמים סוגיות, זה דור ראשון, זה דור שני, בוא נפריד, הוא לבד, ויוצרים דברים כאלה. במסגרת כזאת אתה כאילו מבודד כל שלב ולא רואה רצף של התקדמות. נגיד זה, אתם קראתם פעם את הקריאות של לוינס ככה, חלק מזה? ולא שאלתי אם הבנתם, רק שאלתי אם ניסיתם לקרוא, כן? אף פעם לא?
רק שמעתי את הרב ראומר בהקלטה, אז שהיה באיזה שיעור כלשהו, ואז מישהו ניגש אליו ואמר לו, אני רואה שאתה לומד את לוינס, ואז הוא אמר, באמת בחיים שלי לא קראתי שום דבר.
אז בואו אני אסביר, אז אני קודם כל קראתי, לא את הכל הבנתי, אבל שיש לו עיון אחד שקראתי איזה 10 פעמים ולא הבנתי, אז אני לא מתייאש.
זה הפירוש?
העיון השני, שהוא העיון הכי חשוב בספר, הפיתוי הפיתוי. בכל מקרה, לוינס הוא קודם כל לא רק שהוא לא פילולוג, הוא אנטי פילולוג, הוא קורא קריאות פילוסופיות לתלמוד, הוא מבחינת מה שמיד תקרא לזה, זה הגישה העקרונית, שהיא גישה שקשורת הברונטציה הספרותית. הגישה העקרונית של לוינס הוא זה משהו כמו הדיאלוגים הסוקרטיים, שאיך אתה מברר נושא, איך אתה מלבן אותו, איך אתה מתקדם, על ידי זה שאתה שואל שאלות, מגשש, אתה ככה מברר משהו. כלומר, שלב השאלות הוא הכרחי בשביל לקדם אותי לשלב הבא, בשביל לבדוק דברים. כלומר, הוא קורא סוגיה כבירור משותף סביב נושא, כשכל שאלה היא חלק מהליך הבירור. אני חושב שבאלון כן דיבר, דיברתי משל פעם מסדרה טנקאית, טנקיסט. טנק אמור לפגוע באיזה פגז. מה ההנחה של מי שהם יצרו במערכות של טנקים? איזה פגז אתה אמור לפגוע במטרה?
שני.
שני? למה שני? למה לא ראשון?
אמרתי מה שכאילו... סביבה טבעית זה פגז שני.
מה טבעי בפגז? תסביר לי את זה.
מה? כי המחשב אולי לא יודע בדיוק איך לקפור.
אז איך הוא יעשה פגז שני?
כי המחשב מנחש כל פעם.
כי הוא מנחש, טוב, אז בוא אני אספר לך איך זה היה בזמני. אני הייתי בשוט ג' שוט ג' זה טנק בלי מחשב ירי, היה כזה טוב טווחים כזה, גם לא היה בכלל מד לייזר, ומי חשב על זה? היו רואים לך 2500, 5000 בכלל לא חלמו אז. טוב, אז אתה שם 2005 ואותו טווחים. עכשיו, אין שום סיבה, כן, אין שום סיבה, הוא היה מורים לשקפת עם האלפיות לחשב את הטווח.
עדיין? ותגרים את זה.
כלום, זה סתם. עכשיו, אין סיכוי בעולם שבכלל תפגע. עכשיו, מה אתה אמור לעשות? בעצם לראות פגז ראשון כדי...
לתקן.
כדי לטעות, כדי לטעות, כדי שעכשיו מה תוכל לעשות?
יחס לזה.
לתקן, אבל בניגוד למחשב שלך, שהוא גאון, שזה לנחש אחרי טעות אחת, אז ההנחה הייתה שהדרך היחידה לתקן טעות זה איזה שאתה מצליף שתי טעויות. אתה צריך לטעות פעמיים כדי שעכשיו תוכל להתחיל לעבוד, או בלשון אחרת, סדרה קלאסית שתיארו היה ארוך הורד אחד. למה הורדת אחד? סתם, בלי סיבה, כי זה ממוצע. אתה מנסה, מה אתה יודע? עכשיו אתה מוריד אחד, נגיד ההורדה הצליחה, שעכשיו זה כבר לא ארוך, כן? קצר, אבל עכשיו כמה תוסיף? תוסיף אחד, מה יקרה לך? אז קצר אוסף חצי, עכשיו מה אני יכול לעשות עכשיו? תצליף שתי טעויות. אני יודע שהמטרה היא בין הפגז הראשון לבין הפגז השני, אז עכשיו אני רק בשתי טעויות יכול לפגוע. זו תפיסת סדרה. עכשיו זה בא ואומר, השק לבטריה הוא בעל ערך, הוא מברר דברים, הוא לא טעות. עכשיו מה אתה צריך לשאול? האם אני יכול בסוגיה לראות את זה? האם באמת זה ככה? אולי אני עובד עליך, כן? או האם זה ככה? כלומר, אם באמת הבאה של כל המהלכים האלה בסוגיה, אכן הם תורמים משהו, הם אכן בעלי ערך, האם אני יכול אפילו לראות התקדמות מראיה לראיה או שינוי תפיסה? זה אתגר בקריאה, אבל זו קצת גישה עקרונית, היא קרובה יותר לגישה הספרותית, עוד פעם שחוזרת לעורך, שיש פה איזה גט, יש פה איזה שיעור. בעיניי זה מאוד מוצא חן, אני חייב להגיד.
זה נראה לי שזה, זה נראה ממש ברור שזה ככה, כי התשמות לא נדחות לגמרי, הרי... הרבה פעמים בסוף התשמות אנחנו רואים זה כדי רבים שני, זה כדי בית שני, אנחנו יוצאים פה עם לימוד חדש, אז כנראה...
מצוין, בסופו של דבר הדחיות, מעבר לשאלה האם איזה קריאה שמי איזה קולו, הן בעצם מעמיקות את ההבנה שלי של המרחבים השונים שחיים בהם. אני מורה בלט לי שכל מיני דברים שאמרנו בקריאת המשניות, או שתולים במשנה כאן. היום הרב ראים בא אליי זורח, כולו... הוא העביר מבוא ענק על כל הפרקים של המשניות, פרקים א' עד ג', וכל החקירות של האחרונים, מרב חיים טלזר וזה, הכל עולה פשוט אם אתה קורא טוב את המשניות, כן? או אתה קורא את זה, יודעת שיש את זה בין בית וחצר, יודעת שיש את זה בין גינה, ובחת הטיב המגורים, היחסים בין בני אדם, ממילא אם יש איזה קריאה, כמו של דבר, באמצעות השקלטריה הזאת, הסוגיה אומרת הרבה דברים. שהם בעלי ערך. לא רק סביב השאלה האם אני חיסלתי את איזה קריאה ראש מנזק או לא, אלא זה מלבן, זה מעמיק את עומק ההבנה שלנו על מה עומד על הפרק.
צריך לומר שגם
כמו אתה אמרת שזה קריאה לא אשמזק, והרבה מקרים לזה
שזה
נכון? ואז מה השאלה שאתה חייב לשאול עצמך בסופו של דבר? אז מה נקודת המחלוקת, מה עומק הפער ביניהם, ומה בעיקר עומד? כלומר, אם הוא היה אומר לא מכיר בקיום המושג הזה, מברר שזה גם קיים אצלו, עכשיו מה נכנסנו לספירה שגם דיברנו עליו באלול מהפן העקרוני? ברגע שיש נקודת השקה קרובה ביניהם, עכשיו עומק ההבדל ביניהם צריך להתברר יותר. זו המשימה שלנו בלימוד, זו המשימה שלנו. בסדר? מצוין. אז עוד דברים על המבנה הכללי רוצה?
ביקש.
כן, בבקשה.
אני ממש מפריע, אני אדיק של שני הצברו האלה. כאילו יש לנו בדיוק אותם שאלות, וכאילו מצד אחד יש לנו בעמוד בית עמוד בית יש לנו מגמה להגיש לגבותה, בגימה עמוד יש לנו מגמה להגיש לגבותה. אנחנו שואלים את אותם שאלות, יש לנו את אותם נתונים, רק שכאן בגלל שיש לנו מגמה להגיע ליד הזה, אז אנחנו, זה קושייה עצומה, וזה תשובה פשוטה. ומצד שני כאן, אנחנו אותה קושייה, אנחנו אומרים שזה דבר פשוט, ודבר שני זה קושייה עצומה. כאילו אנחנו מכוונים את מתמרנים את עצמנו לפי המטרה שלנו.
אז בואו, ומי שרוצה להתייחס לזה, הערה טובה. אני, אז ברשותך, התוספות כבר העירו, בעצם, אני חושב, מתוך מודעות לשאלה שלך, וזה, האם באמת מדובר פה בסוגיה בשתי לישנות קלאסיות? שהיה סוגיה בעריכה כזאת, סוגיה בעריכה כזאת, ופשוט עם הפוכות. האם באמת זה ככה? זה חוזר לסברוע הראשון, הרי... בוא נקשיב היטב עוד פעם לסברוע, למרות הקושה ששאלנו על זה. הדעה של תוספות על סברוע, שסברוע אומר שזה דרך יפה להגיד שבוא נדחה את זה, אז אולי זה לא באמת שתי לישנות, אלא מה מדובר פה? שתי אופציות, או אולי לפי תוספות, בדיוק, לפי תוספות זה לא, בוא לישן אחד, שיעור אחד, ועכשיו אני אצא מהחדר, אני אחזור, שיעור שני, כן? מדובר בעלה של אופציה אחת שמראים לך בעצם, למרות שתרצו את כל הקושיות, כמה לא כדאי ללמוד כך את הפרק, ולכן באים ואומרים בוא נחליף אותה עם הלישן האחרינה. כלומר הלישן האחרינה במקרה הזה, אם אפשרתי אתכם קודם למה זה נוצר, הוא בא להחליף את הלישן הראשונה. אבל אם כבר הולכים בכיוון הזה, נועם אמר את זה מצוין, אולי זה לא שתי לישנות קלאסיות של איקה דאמרי, אבל יעקב אמר לי בסדר, לא הספקתי לבדוק, שהוא זוכר שבחלק מידי הנוסח כתוב איקה דאמרי. צריך לבדוק למה היא נפקא מינה. אבל זה לא איקה דאמרי, כך למדו בפומפדיטה, כך למדו בנהרדה, כן? אלא זה בעצם מחליף אותו. וזה אולי מסביר את השפה השונה של החטיבה הזאת. צריך לקרוא בפנים בשביל להתרשם. בחילופין, לא כדאי לנטוש כל כך מהר את האפשרות. זה באמת שתהיה לישנות וכו', כן?
אבל אומר, לא דחו את הלישנה הראשונה, כאילו... הביאו לישנה אחרינה במקומה, זה לא שהיא לא מסתדרת.
נכון, אבל, אז אתה יודע מה, אז בוא ניכנס לעובי הקורה בלימוד. אני חושב שכשניכנס יותר, אנחנו נוכל יותר אולי לשאול אותנו מה קורה בסוגיה הזאת, ומה מקורה. ופה אני אעלה עוד נקודה שנראית לי חשובה מהפן העקרוני כשקוראים. אני יש לי אמון בחכמים וביכולת שלהם לקרוא ולהבין. במובן הזה, ישנות לא נוצרות כי אחד יודע ללמוד ואחד לא יודע ללמוד. כן, כלומר, מה שנוגע לפן המושגי כאן, מה שאלעזר חשב זה עיקר הסוגיה, חושב זה עיקר הסוגיה, ודאי שבעולם הסברה פה אין נכון ולא נכון. וגם בעולם הטקסטואלי, אני, יש לי אמון שחכמים יכלו לקבל ציון גבוה בהבנת הנקרא. זה שהתרגלנו, התרגלנו כי זה ככה באמת, שיש פה כללים אחרים לקריאה, כלומר, שהבנת הנקרא הוא לא השיקול היחיד, ושאפשר... להקם כמעט כל טקסט. זה בגלל המורכבות של השפה של התלמוד, בגלל שמדובר פה לא רק בטקסט שצריך לפרש אותו לפי כללי המקריקה, הוא טקסט משפטי, הוא טקסט מסורתי, והוא כפוף למערכת מאוד רחבה של הידיינות. אבל בכל זאת יש לי אמון שהמחלוקת נולדת לרוב מצומת, היא נולדת שעל הפרק לפניהם עומד משהו שהוא לא חד משמעי, שהוא לא ברור, ולכן צריך עכשיו לנקוט עמדה, ובצומת יש תמיד אפשרות לפנות או ימינה או שמאלה. הוא ראשון מאוד פשוטה, יש פה איזושהי צומת בפרק הזה שמוליד שתי קריאות של הפרק, שבעצם מבטא שתי עמדות יסוד על מושג. זה בעצם מה שהסוגיה כאן אומרת.
איך
הגענו
לפרק?
יפה, אז בואו נקריא כל את הסוגיה כאן.
אפשר לנסות
לקיבה? מה?
לענות לקרב, דווקא הסוגיה הראשונה, נכון שבסוף הסוגיה לא אומרים כאילו, בסוף הראשונה הקמה, לא אומרים כאילו, וזה לא נכון. אבל תוך כדי אתה רואה כאילו שלא מיישבים אף אחד מהקושיות באמת. כאילו אתה שמע אם כן, אבל הקושיות שיש בהתחלה, כאילו מבחינה ראשונית, כאילו אין לנו גודל ואין לנו פלוגתא. לפי הראשונה האחרינה, בסוף אנחנו כן אומרים שזה פלוגתא.
לא מדהים, מה לא
ישבו בהראשונה
הראשונה? ישבו שם הכל.
אבל לא, כתוב, לא מחליטים שזה גודה.
אומרים גודה, ואפילו עונים על הקושיה, למה זה?
זה המבור כתוב לי קדם.
אומרים למה גודה, אלא אומרים שאתה לא תחשב שזה מסיפס באלמה. כמה שמנן כותב.
טוב, בוא נתחיל לקרוא, בסדר? אני מציע כרגע להתחיל בתת חטיבה הראשונה של השנה הראשונה, בסדר? כן. בוא נראה, אלי, אתה רוצה לקרוא, סבוע, מה עם החיצה?
סבוע, מה עם החיצה, אגודה. כדתניה, מריטת הקדרם שנפנתה, אומר לו גדור, עזר ונפנתה, אומר לו גדור. יתייש ימנה ולא גדרה, הרי זה קידש וחייב אחריותה.
כן, עד כאן הצעת קריאה ראשונה, מילון, הייתי אומר, שמע, מה בעצם הפעולה שהגמרא עשתה כאן?
זה הוכחה לשונית כזאת.
כן, עבודה מילונאית. כלומר, יש פה מילה אחת במשנה, שואלים מה פירושה, אז הלכו למילון. אז לא היו מילונים, אבל גם איך עורך המילון כותב מילון? אתם יודעים איך כותבים מילון? אתה אוסף את כל המקומות שהמילה הזאת מופיעה, ולפי זה אתה רואה מה הפירוש שלה.
אנחנו עובדים ככה. אנחנו עושים אותו דבר של אמנת המשנה. אנחנו חיפשנו כי יש מחיצה.
נכון. אני עובד ככה כל הזמן, גם שמעתם אותי קצת כשאני עובד ב... זה אחד מהטכניקות הגדולות שאני רואה משמש גם בתנ"ך, איפה המילה מופיעה, קשרים בין מקומות לפי זה, וככה כותבים מילון. עכשיו מה בעצם עשתה כאן הסוגיה? היא הלכה לפרויקט השו"ת, כתבה מחיצה, יצא לה כלאיים, אמרה עכשיו אני יודע מה זה מחיצה בלשון התנאים במשנה. האמת היא זה לא משנה, אלא מה מדובר פה? על ברייתא שמופיעה בתוספתא. כבר ראשונים פה מי שהספיק קצת לראות תוספות שואל עצמם למה הבאת לנו ברייתא? אני אשאל עכשיו את השאלה בצורה אחרת. אתם חיפשתם בפרויקט השו"ת מחיצה? וכמה פעמים יצא לכם במשנה?
17 פעם.
מה הסיבה שהגמרא מכל ה-17 פעם בחרה דווקא את הדוגמה הזאת להביא בשביל המילון שלה?
פה בברייתא הזאת זה ברייתא שאתה יכול להבין מתוכה מה הפירוש של מחיצה. אם אתה מדבר על
כלאיים
שמתפשטים ממקום למקום, אז
באמת
זה צריך להיות משהו
שחוסם.
אני גם
רואה... וזה לא יכולתי להבין מכל המשניות, ברובים, בשבת, בנגעים, כאילו... כאילו, אני אשאל ככה, אתה... בוא, זה מאוד חשוב לי, במיוחד בחבורה, בוא נבין את דרכי החשיבה של כל אחד מהמשתתפים. מה שהדיב אומר, יש לו עדיפות פשוט לשונית. הביאו אותו כי הוא טוב יותר מאחרים, מסביר את הביטוי מחיצה. בכיוון של גודה, זה מה שאתה אומר.
גם בהקשר של ההסכמה ביניהם. ברגע שהסכמתם לבנות מחיצה ואתה לא חזרת ובנית אותה, עכשיו תתחייב בעצם. זה כאילו, זה מה שהברייתא הזאת אומרת בעצם. ולכן הוא אומר, כמו שהברייתא הזאת אומרת את זה ככה ויש את המילה מחיצה הזאת, בוא נשתמש בזה גם לכאן בעצם.
כן, וזה עדיף מכל המקורות האחרים.
אני ומירי גם אמרנו ככה, אבל ראינו משהו הרבה יותר טוב, שיש בור בין שני החצרות, זה בדיוק, משתמשים היום גם באותו חצרות וזה, זה...
כן. זה הקו שעדיף אומר, הוא עדיף ראשונית, כן? אז בא אלי ואומר, אני מצאתי אחד שעדיף יותר ראשונית, כן? בסדר, אבל זה אמר תדעקי מילונאית, כן?
וגם התורה שכאן המחיצה היא באה למנוע נזק.
פה בא נועם, וקודם כל אומר, יש לו גישה אחרת, כן? מה ההבדל בגישה? אתה אומר, זה לא רק כי זה הראשון, כי סליחה, זה לא הראשון, זה ברייתא, כן? כלומר, אתה יכול להגיד כלאיים, זה בסדר זרעים, זה לא מספיק, כן? אלא פה הוא אומר, אולי התוכן של הברייתא הזאת הוא מתקשר טוב יותר לתוכן של המשנה שלנו מאשר המקומות האחרים, מאשר היינו מביאים איזה משנה בעירובין, כן? מה מצאת שהוא מתקשר פה? תוכנית, זה כבר הלכת לתוכן. תוכנית מה מתקשר?
המטרה של הדבר כאן זה להפריד בין הכרם שלו לבין התבואה שלו.
מצוין.
ואם אין את זה, יש כאן נזק.
מצוין, יש פה שני אנשים שאחד ליד השני ואחד בעצם פולש לרשות השני, נכון? זה מה שקורה פה. פה קרם שהוא בעצם תוקף את הזרעים. למה החלטנו שהקרם תקף את הזרעים ולא הפוך? וזאת שאלה גם, אני לא יודע אם זה קשור לגולדסטון, אבל זו שאלה גם משפטית, מי התחיל? מי התחיל במריבה, כן?
הכרם לזאת שמתפשטת.
התשובה, אתה אומר שהכרם מתפשטת, נכון? והרמ"א רש"י אומר, כאן ראיתם? כי המשנה בפרק שני, מה אומרת? שעל מי מוטלת החובה להרחיק?
על בעל הכרם.
על בעל הכרם, כלומר, לבעל הזרעים, אולי בגלל הסיבה שאומר אבי, אבל בעל הזרעים יכול עד שזה גבול השדה שלו לשתול. הכרם, מה שפחות מתואר שם, שעבדת הכרם דורשת להשאיר שוליים, כמו שכביש צולים עם שוליים, אז ככה גם כרם, יש בו כלי עבודה, אז הוא דורש שוליים. ואם בונים כותל באמצע, אז אפשר לוותר על השוליים. אבל אם אלה, בעל הכרם הוא זה שאם אין כותל, הוא היה צריך להרחיק. ובכל מקרה הוא לא עשה את זה, לכן מה הוא צריך לעשות? הוא זה, הוא התוקפן, הוא התוקפן. אז אומר נועם, דבר יפה, הסוגיה כאן חושבת במונחי היזק ריאה. הנה מקרה שבעל הכרם נחשב מי שהולך, הוא מי שמזיק, תוקף את בעל הזרעים. מביאים פה מקרה שמה מטרת המחיצה, מה לעשות? למנוע את הנזק. זה תוכנית מתאים להגיד שרוצים להגיד פה.
אבל זה לא באמת תוכנית, כי זה בסדר, זה המילה נזק, אבל זה לא אותו סוג נזק בכלל. וזה לא מה שאני מחפש. זה יפה אחרי שהביאו, אז טוב, אני אסביר זה תכלס. ברור שההוכחה הכללית פה זה בשביל לשונית, לא בשביל התוכן.
יש הצעה לתוכן נוסף.
אבל זה כל עניין, אז למה דווקא הבלייתה הזאת?
לא יודע, אני מעדיף להישאר בשאלה מאשר להגיד שזה נזק, זה בכלל לא אותו נזק. פה זה נזק של התחברות וכיליים, ופה זה קריאה, זה לא קשור.
אז המקרה כאן הוא ממש דומה גם, אני חושב, אני לא רוצה להגיד בדיוק כמו נועם, אבל המקרה פה הוא ממש דומה למשנה. לא בדיוק כמו נועם, יש קשר של התוכן. אני חושב שסך הכל זה מדבר ממש כמו המשנה בהמשך, שנראה שזה נופל, התשמע שמובט, שלמרות שזה נופל חייב לבנות זה שוב. יש כאן, אולי בעיקר מה שזה בא להגיד, זה האחריות. כלומר, זה נופל, הוא חוזר ובונה, נופל, חוזר ובונה, בסוף האחריות מוטלת על... מהרגע שהוא הוחלט לבנות, אז יש כאן אחריות לבנות את זה, לא משנה מה קורה לזה.
אולי אני חולק על כל החיפוש של תוכן, כי זה ברור שאם היינו שואלים, כן, אם היינו עוצרים ואומרים כדתניה, אז היינו שואלים את עצמנו למה מביאים הוכחה, זה ברור שההוכחה היא לשונית, אנחנו נמצאים בתוך החטיבה של הפרשנות. לא ראינו בכלל את המשניות האלה אחרי זה, כאילו, אנחנו עוסקים פה במשנה הזאת. בכלל אולי את הגישה הכללית של התוכן, אני מצפה שזה יהיה משהו שבאמת מבחינה, הסבירו מבחינה לשונית, למה זה הפרשנות שלנו.
בסדר, אבל בואו לפחות ניישר קו, במובן לא שנסכים, אלא שבוא נראה איפה אנחנו עומדים. המוטיבציה, השאלה הראשונית במוטיבציה היא נראית לשונית. אפשר להגיד שזה ככה. עכשיו, מתוך כל ה-17 דוגמאות שיכלו להביא מתורת התנאים, בחרו אחד, וכאן שאלנו, למה זה ולא אחר, כן? אז פה בא נועם אומר, כי זה מבחינת התוכן הכי קרוב, הכי דומה. אולי נציע משהו שהוא מעבר לזה. הרב שמעון קליין במאמר שלו שקראתי אותו,
כל 40 עמודים?
לא, אני רוצה להגיד לך משהו, איך קוראים 40 עמודים. לא קוראים את הכל, רפרפים, רואים מה מעניין אותך. בסופו של דבר אין לי מצווה לדעת מה הרב שמעון קליין חושב. כשאני קורא מאמר, השאלה היא מה אני רוצה לקחת משם, מה מהמאמר שלו נוגע אליי. אז מצאתי את מה שמעניין אותי שם, בסדר? עכשיו יכול להיות שפספסתי באחרים, אולי הייתי מוצא עוד דבר. בסדר, הדבר סוף. בסופו של דבר לא צריך לעשות דף יוימי ברב שמעון קליין, בסדר? וגם לא בי, בסדר? דף יוימי תעשו בש"ס. אז הוא מעלה פה דבר נוסף שנראה לי מאוד יפה. הברייתא הזאת, קודם כל אתם יודעים איפה עוד היא מובאת? כלומר, זה אני אומר, זה לא כתוב שם, איפה עוד מובאת? בבא קמא, בדף ק. מישהו ראה, זוכר אולי, יודע על מה מדובר שם בבא קמא דף ק? קודם כל זה לקח אותו לבבא קמא. אתמול בלימוד, שקצת הזכרנו השאלה, מאיפה בא המושג איזה קריאה? איזק זה מושגי בבא קמא, זה בטח לא מושגי בבא קמא, פרק א'. אז תראו שאותו מקור באמת מובא בבא קמא בלב של אחד הסוגיות הכי בעתיות בש"ס בעולם הנזיקין. ולא, והאמת היא שהוא מובא גם בבבא קמא פרק שני, השאלה הזאת, וקוראים לה גרמה, גרמה. בבבא קמא קוראים לזה גרמה בדף חב ב', בבבא קמא קוראים לזה האם דין דינה דגרמה. שאלה אם זה אותו דבר או לא אותו דבר, בסדר, זה לא הזמן עכשיו. אבל תראו, זה מקור שהגמרא הביא אותו בלב של נזיקין, ממש פרק הגוי זה לעצים, לא פחות ולא יותר, כלב של אחד הדיונים הכי מפורסמים בכל בבא קמא. הביאו את המקור הזה, כלומר האסוציאציה של המקור הזה הוא מזיקים, וזה לא המציאו בעלי השיטה הספרותית. תוספות פה אומרים את זה, תוספות פה שואלים כי דגרסי קרטניה מחיצת הקרם שנפרצה, יש ספרים דגרסי דתנן, למה הם גרסי דתנן? כי הם רצו שהמקור יהיה משנה ולא ברייתא. אומר רבינו תם שאינה משנה בשום מקום, שזה נכון, ואם תאמר איך היא פשיט מינה בגוזל כמה וכולי, ובסוף הם אומרים שנייה, אז אולי לא אותו ספוט, סליחה, אני לא רואה את זה אותו ספוט, נראה לי שזה הרמב"ן, נראה לי שהרמב"ן אומר את זה, הביאו את זה בגלל הגרמה, כלומר זה בקור שמפורסם נגיד, כן? שבגלל הגרמה, זה לדעתי מאוד מאוד מחזק, המודעות למקבילה, את הכיוון של נועם. כלומר, זה חלק מהשיח של נזיקין, הוא מאוד מסביר את הזה קריאה, אבל כאן הרב שמעון מוסיף עוד דבר נורא נורא יפה. והוא ש... מה מערכת היחסים בין שני האנשים האלה שם, בעל הכרם ובעל הזרעים? הייתם קוראים להם שכנים, שותפים, כל השפה של הפרק הזה? כלומר, איך היינו... מה מטרת המחיצה הזאת? אתם פועלים שיתוף פעולה? כמה אנשים בונים אותו?
אחד
בונה אותו, לא... לא שניים. עכשיו כבר אתמול הצפנו איזה שאלה, מה הרקע של הבנייה של הכותל? והדבר שעלה קצת בתנאים, זה יכול להתפרש כחלק מלכות שכינים, זה הרקע לבניית כותל אצלנו, אמת? והשפה אצלנו היא ביחד, אמת?
כן,
בברייתא שם מאוד ברור שיש אחד שמזיק ואחד ש... מזעק. מי בונה את הכותל? המזיק. מטרת הכותל הוא להפריד ביניהם לגמרי, כלומר אין פה שום עבודה משותפת, אחד בונה. עכשיו על רקע זה גם מבינים היטב בדיוק את ההתקדמות הבאה של הגמרא. כלומר, אם אני מתאר שהשותפים שרצו לעשות מחיצה בחצר, זה מחיצה כמו המחיצה של מחיצת הכרם, שכל מטרת המחיצה מה הוא? להגיד איפר עדנה מעליי, אין לנו שום קשר, הוא בנוי בעולם הנזק. אז מה המסקנה הפשוטה שהגמרא אומרת? אין שום מקום בין שכינים, מה לעשות, לחייב אותם מהשפה המושגית הזאת. כלומר, אולי בעצם מה שהגמרא גם מגלה פה קלפים במציאות המקור הזה הוא שאם מדובר במחיצה מהסוג הזה, אז באמת מחיצה כזאת, איזה קריאה, לא שמי איזה. כלומר, כמובן עכשיו לתרגם, איזה קריאה לא שמי איזה, כוונה אי אפשר לחייב אותך לבנות כזה. כלומר, אם אני לא שכן שלך, אם אנחנו לא פועלים ביחד, אם אנחנו בבת בית, אלא סתם מדובר באחד שתוקף את השני, זה לא נקרא לתקוף, זה לא כמו מחיצת הכרם. כלומר, אולי התרומה של מחיצת הכרם הוא מאוד עמוקה מבחינת הצבה מושגית של השאלה של איזה קריאה שמע איזה קולה, וזה השלב הבא. תמה דרצו, הלא רצו, אין לך, הבינו אותו, אלמה איזה קריאה, לא שמע איזה. בוא נראה את האופציה השנייה, אם המחיצה פלוקתה, כדכתי ותהי מחיצת לידה.
זה פסוק.
זה קודם כל פסוק, אז מה זה אומר כשעוברים לפסוק בניגוד לברייתא? איזה מילון יותר מוצלח? המילון של הברייתא או המילון של הפסוק? של הברייתא, למה? תגדירו לעצמכם, למה? כי כל מי שקצת למד לשון יודע שיש רבדים בלשון העברית. לא ראי לשון חכמים כראי לשון המקרא. מכירים כמה הבדלים ביניהם?
אילן
ועץ, נכון? זה מתחיל באוצר מילים, אילן, עץ, אונייה וספינה ועוד הרבה מילים כאלו. זה ממשיך גם במבנים תחביריים, שיש הבדלים במבנה התחבירי בין עברית מקראית. זה הרבה בעיקר נוגע לסביב ההווה המתמשך. סליחה?
הוא היה, אומר.
וו ההיפוך, כן? אתה יכול, וידבר השם על משה לאמור, זה לא שהוא ידבר בעברית שלנו זה, עתיד, אז מה עושה וו ההיפוך? הופך אותו להווה מתמשך או לעבר, כלומר, הוא דיבר איתו. זה לא, בלשון חכמים זה נעלם לגמרי, גם העברית שלנו זה, אף אחד לא מדבר ככה היום, כן? אז ודאי שבחינה מילונאית יש תמיד עדיפות להביא מלשון חכמים. אני אזכיר לכם רק, דיברנו על סוגיות פתיחה, מי שאולי זוכר את פסחים דף ב', כשבודקים מה זה אור, מי שלומד את הסוגיה בצורה טובה פשוט רואה דבר פשוט, כל הפסוקים שמביאים, אז אור כוונה הבוקר, אור למשל מה הכוונה? יום. וכל המקורות שמהם יצא שאור זה לילה, הם פשוט כולם מקורות תנאיים, זה הכל פשוט הבדל בלשון חכמים ולשון המקרא במקרה שם. קודם כל, בחיים מילונאית, אתה כבר יודע שזה על הפנים וזה נכון, כן? בסדר? בוא נתקדם. מישהו פתח את הפסוקים שם, בדק קצת מה זה מחצת העידה שם?
מלחמת מדיין.
מלחמת מדיין. וזה כשם מופיע הפסוק, ותהי מחצת העידה. שחלקו את השלל, חצי חצי בין מי למי? מצוין. עכשיו בוא נשאל, זה מופיע כל המוח של הרב שמעון, בוא נשאל למה חילקו את השלל בין כולם, למה שלא הלוחמים לבד יקחו את הכל?
דוד כבר הסביר את זה.
מצוין, כי הם שותפים, או בלשון פשוטה, פה אני רוצה במסיבת גיוס של הבן שלנו אורי שהוא ג'ובניק, אז בדיוק על זה אני בחרתי לדבר. הצבא, התפיסה שלו היא מערכתית, אף אחד לא מנצח את האויב לבד, אלא זה מערכת, כל אחד אמור לתרום את חלקו, וכל אחד בשיתוף פעולה עובד עם האחרים, ולכן כשמחלקים שלל מחלקים אותו בין כולם. או בלשון אחרת, מה סוג החצייה שיש שם? למה חוצים? כי כולם, איזה מין קשר יש ביניהם? יש קשר משותף ביניהם. חוצים בגלל שהם חברים, בגלל שהם שותפים. זו חצייה שונה לגמרי. וכאן בעצם יש תפיסה אחרת של הקשר בין בני אדם בסיפור. בכלי הכרם היה פה מריבה בין האנשים, הם לא קשורים, אחד תוקף את השני. מה קורה לעומת זאת כאן? חוצים דווקא בגלל שהם שותפים. ופה בעצם שתי הקריאות השונות למשנה הן לא רק מחיצה, הן נוגעות בשאלה שאנחנו נגענו בה בלימוד המשניות. מה משמעות החצייה ביניהם? האם החצייה מפרקת את השותפות, או האם החצייה אומרת שהם שותפים שככה מממשים את השותפות? וכאן אולי גם ניצא תשתית, צריך לבדוק אחרי זה בסוגיה, בראשונים, אם זה יעמוד, אולי תשתית למדנית שתסביר את המחלוקת של זה קריאה שמי עזק. אם מדובר בעולם המושגים של בבא קמא, אז התשובה החד משמעית היא, אי אפשר במושגים בבא קמא לכפות על איזה קריאה. כבר אם אנחנו התפרקנו לגמרי ואין שום קשר בינינו, ומדובר שהמזיק ירחיק את עצמו, בעולם הראייה, אני אומר, זה לא סיבה מצדקת להגיד לבן אדם, אתה חייב, מה לעשות? לבנות כותל כדי שהוא ירגיש בנוח שלא תראה אותו. למה אפשר להציע המון הצעות? למה אפשר לחייב אולי מזיק מדיני בבא קמא לעשות את זה? בבא קמא מה קורה? אני תוקף אותך. האם פה באמת הוא תוקף אותו?
כמו שטוטו נביא, זה כשאינו ניכר, לא שמי זה.
זה כשאינו ניכר, הוא יכול להגיד לו, תשמע חביבי, אני בכלל, אני לא מסתכל. הוא יכול להגיד, חביבי, תוריד, תבנה את הווילונות. כאילו, לא, זה מקרה קלאסי של בבא קמא, זה צריך להעמיק בזה במשך השבוע. זה קריאה, אבל מה, זה באמת אני תוקף אותך, אני... זה לא כל כך... בכותל הוא הפתרון, אולי הפתרון הוא לשים שקפי שמש, לא יודע, כאילו, זה כל כך ברור. אז אם אין קשר בין בני אדם, אז כבר אם עולם המושגים הוא בבא קמא, כי איך אני מפרש את הקשר ביניהם כמו בכלי הכרם, אז אין סיבה לחייב. אבל אם אני מפרש את זה כמו מחצת העידה, זה לא גודה, אלא זה לחצות, כל חצי הוא חצי של שלם. אז מדובר בעצם בשותפים. מה עולם המושגים עם כך שאני מכיל פה? עולם המושגים של בבא בתרא, כלומר, אולי בניית הכותל הזאת היא כמו ועד בית שדואג לניקיון חדר המדרגות ועוד דברים, ועד הבית של השכונה, והם ועד בית בסיבה הפשוטה כי הם עדיין שותפים. ועד הבית אומר, היות ואנחנו החלטנו ביחד שמה אנחנו רוצים לעשות, היות וצורך החצר היום, כן, פה חוזרים לשאלה, האם באמת הם התפרקו? החליטו, אני חוזר לאופציה שאני לפחות נראית לי בשון המשניות, אם האופציה, אם מפרשים שהם לא פירקו את השותפות, אלא הם החליטו כשותפים, אנחנו נממש אותו. אז הייתה פה אספה של ועד הבית, שבו החליטו שמעכשיו החצר הזאת כל אחד גר לבד. עכשיו, כדי שזה יהיה אפשרי לממש את החלטת ועד הבית, מה חייבים לעשות? לבנות כותל, או במילים אחרות, זה כמו שוועד בית כופה על ניקיון ועל מיסים וכו'. אז ועד הבית אומר, אנחנו ביחד בונים פה כותל. אם זה בא מלא המוסלמים של הבטרה, אפשר לחייב. כלומר, יכול להיות שההצגה הראשונית הזאת, עם הלשונית, היא בעצם מכילה בתוכה שתי אופציות מושגיות, שהן כולן קשורות בשאלה של מה לדעתך קרה פה, אין לדעתך הם פירקו את השותפות, או ממשיכים להחזיק בשותפות, ומזה תגזר העמדה, איזה עולם מושגים אני יכול להכיל, אלא אם איזה קיש, מאיזה קולו. עכשיו צריך לראות האם זה מחזיק מעמד בהמשך. זה הצעת קריאה מסוימת, כן בבקשה.
דווקא אולי פלוגת הזה יש שם עניין של כפייה יותר, שהם רק הסכימו לעשות מין פס כזה באמצע החצר, כבר יכול לקפוץ אותו לבנות קיר ממש של דלת אמות. אולי פה בעניין של המחליטים לעשות גודה, שניהם בונים ביחד את ה... שניהם מסכימים ביחד לבנות את הכותל.
לא מה שבאתי.
כמו שזה קשה, כי יש יותר כפייה בפלוגת הרשעה שיש בגוד.
זה נכון, אתה יודע למה יש יותר כפייה? כי הכפייה באה לא בכוח עולם המושגים של נזק, מאיזה עולם מושגים בכוח הכפייה? של ועד הבית. זה ועד הבית יש כוח, כמו, אני חוזר לדברים שבו נאמרו, זכותך לא לקנות בית בחצר הזאת, זה ליל חנן. זכותך לא לקנות בית, אבל ברגע שקנית בית, מה תגיד, לא משלם ועד הבית? כאילו, מה... עכשיו, היות וזו החלטה משותפת של בני החצר, שמעכשיו החצר הזאת, כל אחד מקבל זכות פרטיות בחלק, אז מכוח החלטת ועד הבית עכשיו הם חוצים. כלומר, אתה לא חושב במונחי נזק כל כך. עכשיו, אתם מבינים שאיזה קריאה, בעצם מה שאני מציע פה, הוא שאם אתה רוצה שאיזה קריאה יהיה בבא קמא באמת, אז אי אפשר לכפות על זה. אם אתה בעצם איזה קריאה רוצה שזה יהיה לייט, אני מעדן את המושג, משהו בבא פטרי כזה, אז אולי אפשר. שזאת שאלה שאני מחר, תלווה אותנו גם בראשונים, הרבה ראשונים נחלקו בכמה מחלוקות שהן כולם הולכות על השאלה הזאת. האם אני נמצא בעולם של בבא קמא? אמרתי, איזה קריאה? אם אני נמצא בעולם של בבא בתרא. כבר אתמול בלימוד, ומי שהיה שותף לזה, עלה יותר שבמשניות אין צליל של בבא קמא. הצליל הוא בבא בתרא, זה הצליל.
יכול שזה קשור, זה שכתוב.
גם בפרקים, מה זה?
יכול שזה קשור, זה שכתוב בתחילת העמוד בעבר.
זה יכול להיות, כן? בכל מקרה, עד כאן הצעה הראשונית, כלומר, זה לא שאלה, עכשיו אני רוצה עוד שאלה. אני רוצה שתרגל לשאול. למה בכלל עלו שתי אופציות פרשניות? או אישה לאחרת, לבחינה מי לא נעיד כרגע, איזו אופציה נראית לכם חד וחלק יותר פשוטה, בושון התנאים. גודה, נכון? זה חד משמעי. זה חד משמעי, כלומר, זה כמעט צריך להיות אדם עקום לגמרי, בשביל לחשוב שלעשות מחיצה זה מה? שמחיצה, סליחה, בשל חכמים, מהו? שהוא לחצות, כן? זה ברור, העדיפות כולה על ה... לעמדה שנקראת גודה, היא מחוזקת מספרות חזק. אז האם בכל זאת השאלה, למה אורך את השאלה? כלומר, למה לא פשוט פרשו ככה וזהו? כלומר, למה בכלל להציע שתי אופציות?
נראה שמי שקורא את המשנה עצמם ככה אומר, מחיטה זה מה שאני זוכר כבר, זה סוג של גודה.
ברור.
אז פה אומרים לך, שמע, אתה חושב שזה גודה, מדגישים דווקא שכמה שזה לא יכול להיות גודה, וכמה ש... כמה שסתם ככה זה גודה פה, וחווים לומר שזה לא.
אבל למה חייבים? כאילו, אני לא מבין, אם בעברית תקינה בזמן החכמים כשאומרים מחיצה מתכוונים לגודה, אז למה בכלל לפתוח את הדיון הזה?
כי פה רואים לפי כל ההוכחות מההמשך במשנה שזה...
פה אלי אומר דבר אחד גדול, ברשותך אני אקדים לפני כן משהו. קודם כל, יש בעיה במשפט הזה, בכל מקרה, כמו אי אפשר להתעלם מזה, דיברנו על זה קצת כשאמרת המשניות, אז אני לא אחזור על זה. המשפט הזה כתוב ביידיש, לעשות מחיצה זה יידיש. כלומר, אין להם פועל כאילו. הרי הגמרא תשאל את זה בהמשך, כל מה שאומר לך כתוב בגמרא, מה אתה יודע להגיד לחצות? מה אתה אומר? ומצד שני, כשאני קורא את המשנה ואומר שזה כותל, היא גם בעיה, למה עברו ממחיצה?
זה
כותל. כלומר, אז לי הייתה הצעה, רק המשנה בעירובין, הצעה של אפשטיין, נראית לי טובה דווקא. אבל כאילו, הגמרא בעצמה, בשתי השורות הבאות, מה היא בעצם באה להסביר? היא באה להסביר למה בכלל היה לי שתי אופציות, והיא מסבירה את זה. כלומר, אם ברק נחזור לשאלה שלך, למה יש הכלב את אריה? אז פה למשל, זה מאוד מאוד יפה, כן? אומרת הגמרא, אי אחי היי שרצו לעשות מחיצה, שרצו לחצות מבעילה. כלומר, הגמרא אומרת חד וחלק, זה לא עברית להגיד לעשות מחיצה, אלא מה גודה, בונים את הכותל, בונים אותו מבעילה. מה שמפריע לגמרא זה המעבר ממחיצה לכותל, אבל מאוד פשוטות. מה שהגמרא אומרת, וצריך פשוט להקשיב לזה, זה הכל, להתרגל להקשיב, ואז מרגישים טוב. הגמרא אומרת, יש פה בעיה במשפט הזה, הוא לא מנוסח טוב. הוא מנוסח בצורה בעייתית. ועוד הוא מנוסח בצורה בעייתית, לכן יש לו שתי הצעות קריאה. כמובן שמה צריך לעשות, להעביר את השאלה ולשאול... זאת שאלה שחייבים לשאול אותה, לא תמיד תהיה תשובה. ולשאול, ולמה התנאים לא ניסחו אותו מראש בצורה?
כי זה מדבר משמעות, הרי אתה יכול...
כלומר, האם התנאים משתמשים בניסוח בעייתי, אבל דווקא השימוש בניסוח הבעייתי מאפשר למשנה הזאת מה לעשות. להגיד לנו משהו שלוי הייתה מדברת בעברית לקונית, תקנית, אולי הייתי מאבד את ההגד, עכשיו פה צריך לשאול, אז מה הרווחתי מהלשון הבעייתית עוד לפני הפתרון של מהו? אבל קודם כל הבסיס צריך להיות להבין שהמשפט הראשון של המשנה א' הוא מנוסח לא טוב, הוא מנוסח באופן שמחייב אותך לשאול מה קורה פה. זה לא שאלה תם פה, כמו פה הייתי אומר על הרב, זה ממש לרבנד, אז גם השאלה שאלה טובה, כן? משהו פה בעייתי.
דווקא נראה שהגמרא בסופו של דבר היא מצליחה לפרש את המשפט הזה בתור פלוקטה ולא בתור גודה, כי בתור גודה השאלה עומדת וקיימת, אבל בתור פלוקטה אחרי זה בלשנה אחרין יגידו, הנה זה כמו שאומרים אנשים, זה ממש כמו שאומרים אנשים, תנא בן פלוקטה.
כלומר, אתה אומר, זה לשון תקינה, ככה מדברים, כי השם דברים ביידיש. אתה יודע שבישיבות בארצות הברית יש שפה חדשה שקוראים לה יינגליש. זה תערובת של יידיש ואנגלית. יש מישהו פעם הראה לי, אני לא זוכר את השם של הספר, אבל פעם הייתי בבית של מישהו, שאלו בבית ספר, מישהו כתב ספר תחביר ומילון ליינגליש, כי הנחה יש לו שפה בפני עצמה.
הייתה כזה שהיה
כזה ישיביש. ישיביש זה נקרא, אני הראו לי את... אני כבר לא זוכר את השם של הספר, אבל אני יכול להגיד לך, כמי שגדל בבית דו-לשוני, שתופעות כאלה קורות הרבה לילדים שגדלים מהשתי שפות, שהם מערבבים הטיות של פעלים ומילים משתי שפות, כן? למשל, אפשר, אני זוכר את אחד האחים הקטנה שלי, הוא אומר, מאמי בקיצ'ן, כן?
בסוף
נקרא
אחרי.
כן, כן, זה קורה הרבה.
זה קורה המון, כן?
בסוף נקרא אחרי, לקחת תמונה.
אוקיי, אבל בכל מקרה, זה יכול להיות, כן? עכשיו בכל מקרה, והגמרא בעצמה אומרת, כמו כל הדברים האלה כתובים בגמרא, יש פה משפט בעייתי. פתחו שתי אופציות. אני חוזר למה שאמרנו קודם, גם אחרי הבעיה ושתי האופציות, אנחנו לא גמרנו את העבודה. קודם כל, ברור שהאופציה אחת טובה יותר. ברור. כלומר, אני, האמת שהייתי מתחיל ללמוד בבקמה, ברמת בטח הייתי אומר מחיצה לגודה. הייתי בדיוק עושה כמו הגמרא. והדבר השני, עדיין לשאול, ולמה התנאים דיברו לא ברור? זאת שאלה טובה. עכשיו, פה, אלי, אמרת את כל התשובה אולי. מה בעצם המשמעות של כל הראיות של הגמרא? מה בעצם הגמרא עושה? בדיוק, ופה אני הצעתי לכם, אני מציע לכם, תמיד, שאתם קוראים ראיות, שימו לב, האם הראיות, לאיזה כיוון הם נוטים. כלומר, האם זה בדיקה חופשית, פתוחה, פעם ככה, פעם ככה, או אם... אז יש כל הראיות הן לכיוון אחד, זה אומר דבר אחד, אנחנו לא יודעים מה לחשוב, כן? ובמקרה הזה בעצם מה המשמעות שזה סוגיה מסודרת שהולכת משנה אחרי משנה אחרי משנה אחרי משנה, מה בעצם הסוגיה הזאת אומרת בצורה כללית? שתלמד את משנה א' לבד היית כנראה חושב שמה זה מחיצה וגודה, וכשתלמד אותו בהקשר של כל החטיבה של משניות בבא בתרא א', ב', פלוס הממרת המוראים קדומים, שמואל, אתה תגלה חד משמעית שעדיף לחשוב כמו, ופה שימו לב למעבר משפה מילונאית, מה שהיה קודם, לשפה מושגית. היות והפרשנות המילונאית שמשנה א' מתורגמת לתפיסה מושגית שהיא הזק ראייה לא שמי הזק, להיות וזה כך, לכן יוצא שכשאני עובר על שער הפרק, ואני האמת בילונאית, אני לא יודע כלום משער הפרק על המשנה הזאת, אבל כשאני עושה מפגש מושגי, מה אני מגלש עם איזה מושג בפשטות עובדות כל המשניות של הפרק? עם איזה מושג? של איזה קריאה. אם כל המשניות עובדות עם איזה קריאה, אז מה הדבר פשוט להגיד לעצמי? שצריך לפרש את משנה א' על פי המשניות האחרות.
מצד שני כן הצלחנו, מצד אחד יש אווירה, מצד שני אנחנו כן הצלחנו להשאיר את המשנה שלנו טהורה.
מצוין, ופה השאלה, אתה צודק, ובעצם זה הסיפור של הסוגיה. הסוגיה בעצם אומרת לך שכשאתה לומד את כל הפרק אתה מקבל מושג אחד, כשאתה לומד את המשנה הראשונה אתה מקבל מושג אחר. עכשיו פה תמיד השאלה, אז מה עושים? אז אופציה אחת היא להקים את משנה א', לקרוא אותה קריאה עם מילון קצת בעייתי, והאופציה השנייה מה היא לעשות? להציע קריאות אחרות לכל המשניות. זה בדיוק מה שהגמרא עושה. ולכן בסופו של דבר תרצו את כל הקושיות, אבל לפחות אם התוספות צודקים, אם אתם התחברתם לזה, מי שקורא את הסוגיה הזאת די ברור לו שהסוגיה בסופו של דבר לאיפה הלב של הנתון, אז אני לא יודע אם זה בגלל העדפה עקרונית תמיד לדבר כזה, אבל הסוגיה כאילו אומרת אני מעדיפה את השלמות של היחידה ולפרש את המקור הבעייתי על פי האחרים, מאשר להקם חמישה מקורות מושגית בגלל שאתה טקסטואליסט, כן? זה פחות או יותר מה שהסוגיה הזאת מספרת. עכשיו, בדרך, וזה כבר צריך לעצור, בדרך זה ממש קריטי, וזה מה שקודם אמר לך רועי. בדרך, כשאתה מסתכל ראיה ראיה, אתה גם מגלה קריאות של כל משניות הפרק, כולל קריאת כיוון מושגית, והאמת שחלק מהם הם מאוד 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 בעייתיים. אני רוצה לתת לכם שאלה למחשבה על אחד מהם, שהוא בעיניי אולי הלב של כל הסוגיה הזאת, מבחינת מה הרווחתי מהשק לבטריה, או למאיפה מושך אותי, זה קופין בית שער. שמתם לב לאיכות של קופין בית שער מול כל השאר? בקופין בית שער, אם הוא בכלל קשור לאיזה קריאה, בפשט משנה, נראה לכם שזה בש באיזה קריאה שם?
שפתום הוא משמע מנה איזה קריאה שמה...
כמו שמה תזמין, זה נראה כמו הגנה, כי זה
יחסר. הרי מה המקבילה שלו במשנה? קופין בני העיר, כל זה הגנה. כל זה חידוש או איזה קריאה, אבל תשים לב לעוד דבר ותחשבו על זה. הדבר הנוסף הוא שכשאתה שואל עצמך באיזה קריאה, אני חוזר לפתיחה. ממי אני דורש לבנות את הכותל?
מהמזיק.
אתה מזיק אותי באיזה קריאה, תבנה את הכותל. זה לכאורה ככה מתורגם, איזה קריאה שמי איזה. אבל מקופין אותו בצער שמי מזיק בראייה? את מי?
הרבים.
אלה שהולכים ברחוב, שמציצים לחצר, הם מזיקים. אבל ממי אני דורש לבנות את הכותל? בין חצר אחד, אומר לשני, תעזור לי לבנות כותל נגדם. זה בכלל לא מדבר שהמזיק יבנה את הכותל, הוא מדבר בעולם אחר. ולכן הראיה הזאת היא ראיה שצריכה לעורר את כולנו לחשיבה של אם איזה קריאה שמי איזה, מה החובות שנגזרות מזה? זה כמעט ברור, לאיזה עולם זה לוקח אותי? קודם דיברנו, האם עולם של בבא קמא או בבא בתרא? לאיפה הראיה הזאת לוקחת באופן מוחץ?
בבא
בתרא. בבא בתרא, נכון. כאילו, למה אני יכול להכריח את החבר שלי על זה קריאה שמי איזה, אם הוא לא המזיק? זה בבא קמא רק אם הוא המזיק. כי ועד הבית אומר, זה צורך של הבניין, יש כל מיני צרכים לבניין. אחד מהם היום זה שלא יסתכלו עלינו. אז אנחנו מכריחים. זה עולה בבירור מחייב שבא הבת פה בתוך הסגל, של איך זה עומד מול שער הסגל, איך זה עומד מול המסגל הזה. כל זה אנחנו נעצור כאן, בסדר? למחר, נראה לי שנעשה שיעור, עכשיו, אתם תסבלו קצת, כי מי שהייתי בחבור, תשמע חלק מהדברים בשיעור, אני חושב, אבל צריך לשאול את חסדאי, מה היה אצלם, לפי זה להחליט מה עושים. אבל תגמרו את הסוגיה. בסדר? את הגמרא בוו, כבר הספקתם לראות? לראות אותה, זה גמרא נורא נורא חשובה. כבר להשלים את כל הסוגיות בבבלי שכתוב איזה קריאה, זה פרק שלישי. אנחנו נגמור את כל זה, ובשלב הבא אני בשיתוף פעולה עם חסדאי ואיתכם נשמע מה כבר היה. בשלב הבא הוא להיכנס לבירור מושגי יותר מעמיק, שמה זה איזה קריאה, שזה בעיקר יהיה באמצעות ראשונים. בסדר? תעבור.